שלום.
אני יואב.
ואני רון. והיום אנחנו נמצאים כאן בפודקאסט השאלה. אנחנו בפודקאסט השאלה שבו אנחנו מדברים ודנים על כל הסובב אותנו. פודקאסט השאלה, מתחילים. שלום יואב.
שלום רון.
אז היום אנחנו, האמת, בפריצת דרך בפודקאסט שלנו. אנחנו בראיון, אבל לא סתם ראיון, ראיון פעם שנייה עם חבר הכנסת עופר כסיף מחדש תעל.
הנה הראיון.
האזנה נעימה.
תהנו.
חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, שלום לך.
שלום וברכה.
אז קודם כל, תודה רבה שאתה איתנו פעם שנייה, זה נעים לנו מאוד. ונרצה לפתוח בשאלה הראשונה. בראיון הקודם שאלנו אותך על דעתך על הממשלה הקודמת, ממשלת בנט לפיד, שבה אמרת שאתה מרגיש תחושה חמוצה מתוקה. איך אתה מרגיש היום, כחצי שנה לאחר הקמת ממשלה החדשה, ממשלת נתניהו?
קודם כל אני רק מתקן, אתם הצגתם אותי כחבר מרשימה משותפת שכידוע נפחה את נתמתה, אני ברשימת חדש תעל בסיעה, חדש תעל, אבל זה רק כדי לדייק. הייתה הרגשה חמוצה מתוקה, והיום ההרגשה מגעילה. אבל אלה לא שתי החלופות היחידות, צריך להיאבק כדי שתהיה החלופה שנראית לנו נכונה.
מה הדבר העיקרי שמפריע לך בממשלה הזאת?
כן, זו ממשלה שהיא גזענית על מלא, ממשלה פשיסטית על ממש, ואת זה אפשר לפרוט להרבה מאוד פרוטות. ממשלה שיושבים בה אנשים שהם בעד, שהם בעד לא פחות מאשר השמדת עם, טרוריסטים מורשעים. אני לא רואה משהו שאפשר להידרדר אליו יותר מההרכב הזה.
אז אנחנו נעבור לשאלה הבאה. תראה, אתה נוהג לגנות, כאמור, כמו שאמרת, את הממשלה הנוכחית. האם אתה וחבריך לסיעה מצטערים בדיעבד שלא נתתם רשת ביטחון לממשלת בנט לפיד הקודמת?
לא, תראה, אנחנו לא יכולים לתת מה שאתה מכנה רשת ביטחון, אפשר לכנות את זה תמיכה מבחוץ וכן הלאה, למי שפועל בצורה קיצונית נגד העקרונות שלנו. זה כמו לשאול את להבדיל, אבל רק כדי להמחיש, זה כמו לשאול סיעד את שס לצורך העניין, למה הם לא ישבו בממשלה שהחליטה לפתוח את כל העסקים בשבת. היא לא הייתה עושה את זה. זה עניין של עקרונות. אנחנו לא יכולנו לתמוך בממשלה שהחמירה את המצב בשטחים הכבושים והעמיקה את הכיבוש, קיבלה תקציב אנטי חברתי, אבל בואו לא נשכח שגם לא אנחנו הפלנו את הממשלה. לתמוך לא, אבל לא אנחנו הפלנו אותה, היא עדיפה לפזר את עצמה על פני פקיעה של תקנות האפרטהייד בשטחים. צריכים להפנות אצבע מאשימה אליהם, לא אלינו.
זה גם נכון שהם פיזרו את עצמם, כי לא הגיעו למצב שלא היה להם רוב, אבל אם נסתכל לרגע גם על הממשלה הזאת, תוכל לפרט אולי את עמדתך בנוגע למבצע מגן וחץ? אני מניח שאתה, יש לך עליו איזושהי ביקורת?
תשמע,
קודם
כל זה לא מבצע, זה מבצע, זה מתקפה. כמו שאני מבין שיש עכשיו בג'נין, עוד מתקפה רצחנית של הכובש נגד הנכבש. וברור שאנחנו נגד זה ואני נגד זה מהסיבה, משתי סיבות. א', זה פשע מלחמה, משום שמדובר בוך עוד פעם בכובש שאכזרי, רצחני, שמנהל תיאור אתני ומשטר אפרטהייד, והאינטרס הישראלי, גם אני מדבר עכשיו על האינטרס הישראלי ובוודאי הפלסטיני, הוא לסיים את הכיבוש. הכיבוש והמתקפות האלה, מעבר לכך שהן כמובן נפשעים והם עוול בפני עצמו, הם גם פוגעים באינטרס הישראלי. הם פוגעים בכלכלה, הם מפקירים את המוחלשים ביותר, בין אם זה קשישים, נשים, האזרחים הערבים, תושבי הפריפריה החברתית, כל אלה הם בעצם מוקרבים על מזבח הכיבוש. והמתקפות האלה רק גורמות נזק לפלסטינים ולישראלים. הפתרון היחיד הוא פתרון מדיני של סיום הכיבוש ועצמאות פלסטינית, אין פתרון אחר.
אתה מתנגד למבצע כזה גם אם המבצע אמור לחסל גורמי טרור שאתם והמפלגה שלכם נגד הטרור הזה שפוגע בחפים מפשע?
לא, תשמע, הטרור הגדול ביותר הוא הכיבוש, והטרוריסטים הגדולים ביותר הם אלה שמוציאים לפועל את הכיבוש. אליהם צריכים להפנות אצבע מאשימה. וכמובן שאנחנו נגד פגיעה באזרחים חפים מפשע, בין אם זה פלסטינים או ישראלים, אבל בואו לא נשכח שאין סימטריה בין כובש לנכבש, והטרור היסודי ביותר, העמוק ביותר, זה הכיבוש. ולכן, דרך אגב, גם לפי החוק בינלאומי, מותר לעם שנמצא תחת כיבוש להיאבק בכובש שלו, בכוחות צבאיים לפחות. אז מי שנאבק נגד כוחות צבאיים, גם לפי הגדרה, דרך אגב, שנתניהו בספר שלו על הטרור, הוא לא טרוריסט, הוא לוחם גרילה. אני לא בהכרח בעד, אבל בוא נדייק גם במושגים. מי שלוחם נגד או פוגע באוכלוסייה האזרחית הוא טרוריסט, ומי שפוגע באוכלוסייה האזרחית יום-יום זה הכובש.
תראה, עכשיו אנחנו נעבור אולי קצת לנושא אחר, ליוקר המחיה. אז ידוע שהוא מעיב לכולנו, לכל האזרחים. וכיצד אתה, מבחינת הגישה הכלכלית שלך, היית ממליץ לממשלה להתמודד איתו?
תראה, יש שני דברים. יש את הטווח הקצר ואת הטווח הארוך. בטווח הארוך, לשיטתי, צריכים לשנות את השיטה החברתית-כלכלית לחלוטין, שזה אומר לעבור מקפיטליזם שבבסיסו רווח לסוציאליזם שבבסיסו רווחה. זה לטווח הארוך, שינוי מוחלט של השיטה החברתית-כלכלית. בטווח הקצר, כמובן, שצריך לעשות דברים שהם מיידית ייתנו מענה לאלה שסובלים במיוחד מיוקר המחיה. אז למשל, דבר ראשון שכבר מזמן היו צריכים לעשות, זה שכר מינימום יותר גבוה, והעלאת השכר באופן רוחבי. אין דרך אחרת גם להתמודד עם יוקר המחיה. האינפלציה, כדי להתמודד עם האינפלציה שמי שמשלם עליה, תרתי משמע, את המחיר היקר ביותר, הם הציבור הרחב, האוכלוסייה יותר מוחלשת, אז מעלים ריבית, אבל מי משלם על הריבית? מי שמשלם משכנתה ומי שיש לו מינוס בבנק, שזה רוב האזרחים, אז גם משלמים על זה. האנשים המוחלשים ביותר. כלומר, התחרות הזו בין אינפלציה לריבית, היא לא משרתת את האזרח הפשוט. היא משרתת את הבנקים שהרווח שלהם עלה במיליארדים מהריבית, וזה אין פתרון בצורה כזאת. הפתרון צריך להיות, כפי שהתחלתי לומר, שלושה דברים יסודיים. אחד, זה העלאת השכר. שתיים, הורדה משמעותית, אם לא ביטול, של מס ערך מוסף על מוצרים בסיסיים, כמו מזון, תרופות, חיתולים, דברים מהסוג הזה, ושלוש, כמובן, להגדיל את במשמעותית את ההיצע ואת הנגישות של הדיור הציבורי, וכמובן גם לשפר אותו. ואלה הדברים העיקריים שצריכים לעשות, כשהממשלה לא רוצה. מעדיפה להשקיע בעוד כיבוש, בעוד צבא, ובמקומות דומים.
בסדר גמור, ואתה יודע, נחשפנו לאחרונה לסרטון שלך שבו נער אומר לך שחברו נרצח בפיגוע וענית לו בקרוב אצלך. האם אתה מצטער על האמירה הזאת? הרי במצע שלכם אתם מתנגדים להרג של כל חף מפשע.
קודם כל, השאלה מצוינת, ואני חושב זאת האמירה לא במקום מצידי, אבל צריך גם להבין את ההקשר, וההקשר היה שאותו מתנחבל, יחד עם עוד כמה חברים שלו, קטינים צריך לומר, רדפו אחריי במשך דקות ארוכות, וגם אימו פיזית, גם כמעט עיקו את היועץ שלי, וגם גידפו לרבות, אמרו לי שעליי יש דין עודף, שאני צריך למות וכן הלאה, ואז אמרתי מה שאמרתי, שזה באמת לא היה במקום, אבל בואו לא נשכח גם את ההקשר.
טוב, תודה על העברה. תראה, אנחנו עכשיו נחזור למפלגה שלכם, חד"ש-תע"ל, היא ידועה כמי שמתנגדת לרפורמה המשפטית. והשאלה היא, האם...
זה לא רפורמה משפטית, זאת הפיכה משטרית.
כן, לשיטתכם אכן כך, והאם אתם תומכים בהפגנות נגדה שמאופיינות לא פעם באופי צבאי, סוג של פטריוטי, כמו למשל אחים לנשק ויוצאי יחידות מובחרות, טייסים, שאתם לא בהכרח באותו קו מחשבה איתם?
תראו לי, תראה, יש לנו מצד אחד, אנחנו תומכים במחאה, אנחנו חושבים שהיא חשובה מאוד, משום שההפיכה המשטרית הזאת מסוכנת לכולנו. מצד שני, יש לנו ביקורת על חלקים, לא כולם, על חלקים מארגני ומובילי המחאה, הזכרת את חלקם, גם בגלל השיח שלהם וגם משום שהם מתעלמים, איך אומרים, הפיל שבחדר, זה כבר הפך לקלישה בהקשר הזה, ששוב, זה הכיבוש, הרי בואו נחשוב על זה ביחד. בצדק מתנגדים להפיכה המשטרית שלממשלת הדמים הזאת רוצה לעשות, משום שהיא תהפוך את ישראל לדיקטטורה על מלא. אבל 2 מטר מפה יש כבר דיקטטורה על מלא. בשטחים הכבושים הפלסטינים יש דיקטטורה על מלא, דיקטטורה צבאית אלימה של ישראל. אז כמו שפה מתנגדים, גם שם מתנגדים, יש צביעות, או אולי הדחקה, של אלה שיוצאים פה להפגין ואומרים לא ניתן ישראל להיות דיקטטורה, אבל מצד שני מחבקים את הדיקטטורה, וגם עוד יש להם טענות על אלה שמתנגדים לה, מעבר לקו הירוק. יש בזה כאמור צביעות או הדחקה, ועל זה יש לנו ביקורת, אבל אנחנו מדי שבוע בכל הארץ נמצאים בגוש שנקרא גוש נגד הכיבוש, שזה לא רק חדש, זה גם הרבה ארגוני חברה אזרחית, כמו מסתכלים לכיבוש בעיניים, פורום משפחות שכולות, לוחמים לשלום וכן הלאה, ואנחנו גדלים ואנחנו משמיעים את הקול שלנו. גם כשמנסים לפעמים לסתום לנו אותו, אז אנחנו לא נשתוק.
ואם אנחנו כבר מדברים על הרפורמה, אז בוא לרגע נתייחס לראש הממשלה שגם הוביל אותה. האם אתה תומך בהסדר טיעון במשפט נתניהו בתמורה לפרישתו מהחיים הפוליטיים?
לא, אני חושב שיש בזה אי צדק וכמובן אי שוויון בפני החוק, אבל אם זה לא היה מישהו במעמדו, לא היו שוקלים כזה דבר. אז כך שאני מאוד מתנגד לזה, אני חושב שהמשפט צריך להימשך, ושהוא צריך לתת את הדין בהנחה שהוא מורשע. כמו כל אזרח ויותר, כי יש בידיו יותר אחריות גם. אני חושב שזה יהיה מביש אם הגיעו איתו להסדר טיעון.
תראה, אתה ידוע בנושא אחר עכשיו כתומך של פתרון שתי המדינות לשני עמים. ונשאלת השאלה,
שתי מדינות, אני לא אמרתי לשני עמים, שתי מדינות.
ונשאלת השאלה, האם באופן עקרוני היית גם מסכים לפתרון של מדינה אחת דו-לאומית מהים עד הירדן?
אני לא מתנגד עקרונית למדינה אחת שוויונית, דמוקרטית, שבה יחיו כל האזרחים כשווים בין שווים. אין לי התנגדות עקרונית לזה. אני חושב יותר פרקטית שהדבר הנכון לעשות זה קודם כל פתרון של שתי מדינות כדי שהעם הפלסטיני ייהנה מזכותו הבסיסית להגדרה עצמית במסגרת מדינה משלו. אחרי 130 שנה של עוינות, אני לא משלה את עצמי שמדינה אחת בין שני העמים שלצערי נוצרה ביניהם עוינות נקרא לזה ממוצדת, אי אפשר בתוך יום להקים מדינה מתוקנת. זה לא, אנחנו יודעים את זה, זה לא פשוט. אז צריך להכיר בעובדות ולהגיע לפתרון של בשלב הראשון של שתי מדינות. ואם אחר כך, על פי הסכמה בין שני הצדדים, יהיה רצון למדינה אחת, או סוג של פדרציה, וכן הלאה, אני בעד.
תודה, ואתה יודע, אם נסתכל לרגע במבט יותר אישי כלפיך, כמיותך חבר כנסת במפלגה שבה אתה נמצא, אז ישנה טענה שאומרת שאתה חבר כנסת בעצם רק בגלל שהמפלגה חדש תל רוצה חבר כנסת יהודי שיהווה מעין עלי טענה במפלגה. מה תענה לטענה זו?
קודם כל, עלי טענה למה? הרי עלי טענה, כעצם הביטוי, זה בא להסתיר משהו. מה זה אמור להסתיר? אין לנו מה להסתיר. תראה, חדש, אני חבר בה כבר למעלה מ-30 שנה, היא תנועה שקיימת כבר כמעט 50 שנה, והבסיס שלה, או הציר המרכזי שלה, הוא המפלגה הקומוניסטית שכבר קיימת בצורה כזו או אחרת, 104 שנים, מ-1919. ומה שאפיין את שתי, גם את חדש וגם את המפלגה הקומוניסטית לכל אורך השנים, זה עיקרון של שותפות יהודית ערבית. ואני אולי חבר כנסת היהודי היחיד, אבל בהנהגה שלנו יש לנו לא מעט יהודים. אז הלוואי שהיו אצלנו יותר תומכים יהודים, זה לא סוד שכרגע רוב התמיכה שלנו בחברה הערבית. אבל זה, אני מקווה שעם השנים נגדל גם בחברה היהודית. יש לנו בהנהגה הרבה חברים יהודים, ואני מקווה שגם בכנסת יהיו.
תראה, עכשיו דיברת באמת על התמיכה בציבור הערבי והיהודי במפלגה שלכם. נעבור עכשיו לכמה שאלות כלליות יותר על היותך פוליטיקאי, כבר לקראת הסוף. איך משפחתך הקרובה מתמודדת עם כך שאתה חבר כנסת, יחד עם העובדה שחלקים מאוד גדולים מהציבור היהודי בעיקר פחות מתחברים לדעותיך?
תראה, אני לא אוהב לדבר על המשפחה, כי זה באמת עניין פרטי. בוא נגיד שהם לא הכי מבסוטים מזה, נקרא לזה כך.
כן, אנחנו מבינים, ואם נסתכל לרגע על הכנסת, אם אלו חברי כנסת מהקואליציה, או באופן כללי מהכנסת, אתה הכי מיודד?
יש כל מיני, יש כמה חברי כנסת מהקואליציה שאני מיודד איתם, אני לא אנקוב בשמות כי זה לא העניין, אבל בהחלט יש לי כמה ידידים גם משס ומיהדות התורה, גם שניים שלושה מהליכוד, אבל אתה יודע, יש דברים משותפים גם מעבר לפוליטיקה.
יופי, ונעבור לשאלה האחרונה. לאור על כל מה שדיברנו עד עכשיו, מה המסר שלך לציבור היום?
המסר שלי לציבור שני דברים. דבר אחד, אני חושב שהציבור באופן כללי כמובן הוכיח סוג בגרות פוליטית ביציאה המונית למחאה נגד ההידרדרות הפשיסטית והדיקטטורית, ואני בהחלט מעריך את זה. מצד שני, כפי שגם אנחנו דיברנו על זה קודם, אני חושב שהציבור צריך להתעורר ולהבין שלא יכולה להיות דמוקרטיה עם כיבוש, שלא יכול להיות צדק עם כיבוש, שכולנו משלמים את המחיר בדמים תרתי משמע, גם בדם וגם בכסף. כמובן שדם יותר חשוב, ושהדרך היחידה שאנחנו נוכל להפוך את החברה שלנו לחברה טובה יותר, הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לסיים את הכיבוש ולהגיע לשלום צודק בין מדינת ישראל לפלסטינים. זה מתכון לצדק, גם לצדק חברתי, זה מתכון לך שישראל תהיה מדינה מתוקנת, שוויונית, צודקת, זה אפשרי, ואני לא אפסיק להיאבק למען זה.
אוקיי, תודה רבה לך. חבר הכנסת עופר כסיף מחדש תעל, תודה.
תודה לכם, הצלחה.
תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.
תודה רבה רון.
תודה רבה יואב.
זה היה פודקאסט השאלה, ואנחנו מאוד מקווים שנהנתם. אם נהנתם, אתם מוזמנים כמובן לעקוב אחרינו באפל ובספוטיפיי, וגם תוכלו למצוא אותנו בפייסבוק ובטוויטר.
אתם מוזמנים, נשתמע.
יום נעים.